שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שלום בן יעקב זיכרונו לברכה. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור להצלחה, לרפואה, לעילוי נשמת או לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. זאת הדרך היחידה שלנו לפרנס את המיזם הזה. תודה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ט מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השלישית בקי"ט עמוד א'. בשני הדפים האחרונים דיברנו על מחלוקת רבי יושעיה ורבי יונתן, למי ניתנה הארץ. לפי רבי יושעיה היא ניתנה ליוצאי מצרים, והם הורישו אותה לצאצאים שלהם, ולפי רבי יונתן היא ניתנה לדור שהגיע לארץ בפועל. רק ראינו שהיא ניתנה לפי יחידה משפחתית ולא לפי פרטים, לא נחזור על ההסבר של שתי השיטות עכשיו, מי שלא מכיר, שישמע או את קי"ח או את קי"ז. בכל אופן יש לנו משהו אחד קטן לסגור בברייתא ששם ראינו את המחלוקת, בקי"ז עמוד ב', אחרי זה נחזור למשנה בקי"ט עמוד ב'. אז נתחיל, אמרנו בברייתא שהמרגלים ועדת קורח לא קיבלו נחלה. מה עם הילדים שלהם? אז בברייתא שם אמרנו שהילדים של המתלוננים יחטו לרשת מהסבא. אבל בזכות עצמם לא הייתה להם נחלה גם כן. לעומת זאת, הגמרא עכשיו מביאה ברייתא שגם בזכות עצמם הייתה להם נחלה. אז לכאורה קשה בין שתי הברייתות, אומרת הגמרא, לא קשיה. או ששתיהן מדברות על מצב אחר, או ששתיהן מדברות לפי דעה אחרת. ונסביר. בשביל לומר שהבנים של המרגלים ושל עדת קורח יש להם נחלה בזכות עצמם, אנחנו צריכים לומר שני דברים. תנאי ראשון שאנחנו סוברים כמו רבי יונתן, שהנחלה ניתנה לבאי הארץ, וככה לאותם בנים יכולה להיות נחלה. תנאי שני שהם נכנסו לארץ כשהם היו מעל גיל 20, כי רק מי שמעל גיל 20 קיבל חלק. אז זה שני התנאים בשביל לומר שהם ירשו גם בזכות עצמם. אז זה הברייתא בקי"ט. עכשיו, הברייתא בקי"ז שאומרת שהם רק יכלו לקבל מהסבא, מספיק שהיא תחלוק על אחד מהתנאים. כלומר, אפשרות ראשונה שנאמר שאנחנו פוסקים כמו רבי יושעיה, ואז לא משנה באיזה גיל הם נכנסו לארץ, כל הירושה רק מגיעה מהסבא, כי הנחלה ניתנה ליוצאי מצרים ולא לבאי הארץ. אפשרות שנייה, גם נפסוק כרבי יונתן שנחלה ניתנה לבאי הארץ, אפשר לומר שהם יהיו קטנים מגיל 20, לכן הם לא קיבלו ירושה. ואז רשב"א מאיר, לא מדובר בילדים, אלא בנכדים של אותם מתלוננים. אז זה הבדל בין שתי הברייתות, האם הילדים של המתלוננים קיבלו נחלה בפני עצמם או לא. אז בזה סיימנו את העיסוק בברייתא ובמחלוקת של רבי יונתן ורבי יושעיה למי ניתנה הארץ. ועכשיו אנחנו חוזרים למשנה בקי"ט עמוד ב', שזה עדיין מתקשר גם לדברים שראינו בעמוד הקודם לגבי בנות צלופחד. ראינו במשנה שבנות צלופחד קיבלו שלושה חלקים בארץ. כבר הסברנו בדף הקודם שחלקים הכוונה היא בעצם שלושה ירושות, ולמדנו כבר איך הגענו לאותם שלושה חלקים. חלק אחד זה החלק של אבא שלהם צלופחד, זה רק לפי שיטת רבי יושעיה שולחים לפי יוצאי מצרים, שאז גם לצלופחד הגיע נחלה. חלק שני ושלישי, זה ראינו לפי כולם, זה הירושה שצלופחד ירש מאבא שלו חפר. צלופחד היה בכור, אז הוא קיבל שני חלקים מאבא שלו, וכיוון שהוא נפטר, אז הבנות שלו ירשו את אותם שני חלקים ממנו. אז כרגע נתמקד בעניין הזה. האם באמת לגבי ירושת הארץ, בכור קיבל שני חלקים? הרי חפר עוד לא קיבל את הירושה בפועל, והרי יש כלל לגבי בכור שהוא רק מקבל פי שניים בדברים שהיו ממש אצל האבא, כלומר מוחזקים אצל האבא, אבל דברים שהם רק ראויים, למשל אם מישהו חייב לו איזשהו כסף, אז בכור בזה לא מקבל פי שניים. אז למה כאן אנחנו אומרים שצלופחד וממילא הבנות שלו מקבלים פי שניים כבכור? אז בזה יש שתי תשובות. תשובה הראשונה אומר רבי יהודה בשם שמואל, שהמשנה שאמרה שהם קיבלו שני חלקים כבכור באמת לא דיברה על קרקע, אלא רק על המטלטלין, על היתדות של העולים למשל. אבל זה מקשה רבה, זה בסדר בשביל להסביר את המשנה. כי במשנה כתוב רק חלקים, אז אפשר לומר שזה באמת מטלטלין. אבל ראינו בעמוד הקודם, וגם אומר רבי יהודה בברייתא, שהוא סובר שבנות צלופחד קיבלו ארבע חלקים. אז ראינו בדף הקודם שהגיעו לארבע כי יש פה עוד דוד, עוד שני דודים, אבל בכל אופן, לכולי עלמא, שני חלקים זה בגלל הבכורה. ומאיפה הוא למד את זה שהם קיבלו ארבעה חלקים? מהפסוק, ויפלו חבלי מנשה עשרה, וחבלי זה חבלי ארץ, כלומר ברור שמדובר פה בקרקע. אז אתה לא יכול לומר שמה שהם קיבלו כפל זה מטלטלין. אז את התירוץ הראשון דחינו. אז אנחנו עדיין צריכים הסבר למה קיבלו פי שניים כבכורים בדבר שהוא בעצם עוד לא היה מוחזק אלא רק ראוי אצל הסבא חפר. אז אומר רבא, הסבר שני זה לא נכון, לא מדובר פה בראוי אלא במוחזק. נכון, הם עוד לא קיבלו את הארץ בפועל, אבל ארץ ישראל נחשבת מוחזקת ברגע שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לעם ישראל. וממילא גם בזה הבכור יורש כפול. עכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד א', מקשה על זה הגמרא מברייתא ששם אמר רבי חידקא בשם שמעון השקמוני, שמשה רבנו רבנו ידע שכשאין בנים, בנות יורשות. וכל הספק שלו היה אם הם אמורות לקבל גם פי שניים כי צלופחד היה בכור. אבל עכשיו שרבא אומר שחפר כבר היה מוחזק בארץ ישראל, אז מה היה הספק של משה? ברור שמקבלות פי שניים בבכורה. עונה הגמרא שורה שלישית בעמוד ב', זה גוף היה הספק שלו. האם באמת ארץ ישראל נחשבת מוחזקת גם לפני שהיא ניתנה בפועל? וענה לו הקדוש ברוך הוא שכן. בני ישראל הם מוחזקים בארץ, אפילו שהם עוד לא ירשו אותה, לכן הבכור נוטל פי שניים בבכורה. עכשיו, למה משה התלבט, האם יוצאי מצרים נחשבים מוחזקים כבר בארץ או לא? כתוב בשמות ו' ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. מזה שכתוב מורשה ולא ירושה, קודם כל לומדים שבני ישראל שיצאו ממצרים הם לא אלו שיכנסו לארץ. לכן כתוב מורשה ולא ירושה, שהם מורישים את זה הלאה, אבל הם עצמם לא יורשים את הארץ. זה דבר אחד. אבל משה הסתפק מזה שבכל זאת כתוב כאן לשון של ירושה, שגם להם יש צד של ירושה בזה, לעניין זה שזה נחשב אצלהם כמוחזק, והבכורות יתלו פי שניים. או שלא, זה רק בא ללמד שמורישים ולא יורשים, ואין להם שום צד של מוחזקות בארץ ישראל. ענה לו הקדוש ברוך הוא שיש להם צד של מוחזקות, כלומר זה מלמד את שני הדברים. גם יש להם ירושה מסוימת, לכן הבכור כן יתול פי שניים, וגם מצד שני הם רק מורישים והם עצמם לא יורשים את זה. אז זה לגבי הספק של משה אם בכור מקבל פי שניים בירושת הארץ או לא. עכשיו בדרך אגב יוצא ממה שכתוב מורשה ולא ירושה שעוד לפני חטא המרגלים הקדוש ברוך הוא כבר רומז לבני ישראל שהם עצמם לא אלו שיכנסו לארץ אלא הצאצאים שלהם. אז מוסיפה הגמרא בשורה השמינית בעמוד ב' עוד דבר דומה לזה. בשירת הים בני ישראל אומרים תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. למה לא כתוב תביאנו? אלא שבעצם הם אמרו כאן שלא הם אלו שיכנסו לארץ, אלא תביאמו למישהו אחר, כלומר לאלו שיבואו אחרינו. והם ניבאו ולא ידעו מה הם ניבאו שהם באמת לא אלו שיכנסו לארץ. אז כל זה היה תשובה על השאלה על מה שרבא אמר, שארץ ישראל מוחזקת היא, ולכן בנות צלופחד קיבלו פי שניים בבכורה של הירושה של חפר. ובזה הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב'. עכשיו כשראינו את הברייתא של רבי חיתקא בחצי התחתון של עמוד א', רק אמרנו את מה שחשוב לענייננו, שמשה רבנו הסתפק האם באמת מגיע להם כפל בבכורה או לא. עכשיו נסכם את כל הברייתא, אומר רבי חיתקא בשם שמעון השקמוני, יש שני דברים בתורה שמשה רבנו לא ידע. את הדין של בנות צלופחד ואת הדין של המקושש. על שניהם הוא אומר שבעצם את הפשט משה כן ידע. כלומר הוא ידע שבנות צלופחד יורשות והוא ידע שהמקושש דינו במיטה. רק הוא לא ידע לגבי בנות צלופחד האם מגיע להם גם את הבכורה, והוא לא ידע לגבי המקושש באיזה מיטה הוא אמור למות. ועוד דבר שאומר שמעון השקמוני על שני המקרים, ששני הדינים האלו היו נכתבים בתורה גם אם האירוע הזה לא היה קורה. כלומר, גם אם בנות צלופחד לא היו באות לשאול את משה, וגם אם לא היו מוצאים מקושש עצים, ממילא הדין הזה היה נכתב בתורה. אבל כיוון שכבר היה את הסיפור של בנות צלופחד והמקושש, אז מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, והדינים האלו נכתבים בתורה על ידם של בנות צלופחד ושל המקושש. כלומר, שהם נכתבים כתגובה לבנות צלופחד ולמקושש, והם לא נכתבים מראש כחלק של רשימה של דינים. אז היה השלמה קטנה של חור, עכשיו אנחנו ברבע העמוד של עמוד ב'. ועכשיו, כיוון שהמשנה וגם הגמרא עוסקת בבנות צלופחד, אז הגמרא מביאה עוד רשות ואגדתות על בנות צלופחד. אז דבר ראשון, נראה מחלוקת הלכתית, האם חולקים כבוד לתלמיד לפני הרב. כלומר, אם לאדם יש שאלה הלכתית, האם הוא יכול לבוא ולשאול במעמד שבו גם הרב וגם התלמיד נמצא. לפי רבי יושעיה לא, והוא צריך לשאול רק את הרב ולא את התלמיד, ולפי אבא חנן, כן, אפשר לשאול גם את הרב וגם את התלמיד. עכשיו נראה איך זה קשור לבנות צלופחד. כתוב כשהם באו לשאול את משה, אז ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. ואומרת הגמרא, אי אפשר לומר שזה לפי הפשט. כלומר, לא יכול להיות שהם באו ושאלו את משה והוא לא ידע, ואז שאלו את אלעזר והוא לא ידע, ואז את הנשיאים ואז את העדה. הרי ברור שאם משה לא ידע, אף אחד אחר גם לא ידע. אלה חייבים לשנות קצת. אז אבא חנן אומר, הם באו לבית מדרש כשכולם ישבו ביחד, ושאלו גם את משה רבנו, גם את אלעזר הכהן, גם את הנשיאים וגם את העדה, כי חולקים כבוד לתלמידים גם כשהרב נמצא, ולכן הם יכלו לשאול את כולם באותו מעמד. אבל רבי יושעיה אומר שאסור לעשות כזה דבר, הם חייבים לשאול את משה לבד, לכן הוא הופך את הסדר. הוא אומר שבאמת הם באו קודם כל לעדה, אחרי זה לנשיאים, אחרי זה לאלעזר, ורק בסוף למשה רבנו. אז למה הפסוק כתב את זה הפוך? אומר רשב"ם, כי זה לא כבוד לכתוב את זה בסדר ההפוך, לכן כתוב קודם משה ואז אלעזר וכולי, אבל באמת זה היה הפוך. עכשיו מה ההלכה, האם באמת חולקים כבוד לרב או לא? אומרת הגמרא, הלכה שכן והלכה שלא. מה הכוונה? מסבירה הגמרא, תלוי. אם הרב עצמו מכבד את התלמיד, אז אפשר. אם הרב עצמו לא מכבד את התלמיד, אז לא חולקים כבוד לתלמיד כשהרב נמצא. ודרשה נוספת על בנות צלופחד, אנחנו בברייתא שתי שורות לפני השורות הרחבות. אומרת הברייתא שבנות צלופחד היו חכמניות, דרשניות וצדקניות. חכמניות, הכוונה היא שהם ידעו לטעון טענות טובות, דרשניות שהם ידעו לדרוש בפסוקים, וצדקניות שהם היו צדיקות. איפה רואים את זה? חכמניות, אומר רבי שמואל ברב יצחק, שהם בדיוק נכנסו כשמשה רבנו למד את פרשת יבמין, ושם הדין הוא שאם אדם נפטר ואין לו ילדים, אז אח שלו צריך לייבם את אשתו, והדין שם שהוא מייבם אותה אם ובן אין לו, ודורשים אין לו, עיין עליו. כלומר, תבדוק אם אין לו בן, וגם תבדוק אם אין לו בנות. כי אם יש בנות, אז לא צריך ייבום. אז אמרו בנות צלופחד, אם לעניין ייבום אנחנו נחשבים כבנים, אז צריך שיהיה ככה גם לעניין ירושה. ואם אתה אומר שלעניין ירושה לא, אז גם לייבום לא. ושאמא שלנו תצטרך ייבום מאח של אבינו. עכשיו זה לא סתם טענה, אלא יש פה טענה אמיתית. הרי למה צריך ייבום? אדם שנפטר בלי זרע, אז אין לו ממשיך בעולם הזה, אז האח של הנפטר, הוא ממשיך אותו. אבל אם יש לו ממשיך, בן או בת, אז לא צריך את האח של הנפטר. אז רואים שגם בת יכולה להמשיך את אביה בעולם הזה. אז אם היא ממשיכה לעניין ייבום, היא גם ממשיכה לעניין ירושה. אז זה היה מצד הסברה, לכן הם היו חכמניות. דבר שני, אמרנו שהם היו דרשניות, שגם הם ידעו לדרוש את מה שכתוב, שאם אדם נפטר ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו, שזה אומר שרק אם אין בן, אז הבת מקבלת, אבל אם יש בן, אז הבן מקבל והבת לא מקבלת. ואומר השבם שהיכולת שלהם לדרוש זה בזה שהם ידעו לדרוש את הדבר הנכון, ולא כמו שרב פאפה רצה להציע בקופיוד עמוד א'. עכשיו עוד הערה ברשב"ם, הפסוק הזה הרי נכתב אחרי הפרשה של בנות צלופחד, אבל כמו שכבר אמרנו, גם משה וממילא גם בנות צלופחד ידעו כבר את פרשת נחלות, ולכן גם הם יכלו לדרוש את הפסוק הזה. בכל אופן, לכן הם אמרו שאנחנו רק מבקשות נחלה בגלל שאין בן, ואנחנו יודעות שאם היה בן, לא היינו מבקשות כלום. עכשיו יש בעניין הזה עוד ברייתא שאומרת שהם ידעו שאם יש בת, אז הם לא היו אומרות כלום. מה הכוונה שאם יש בת? הרי הם היו בנות, אז רב ירמיה מוחק את זה. אביי אומר שכוונה היא ככה, שהם ידעו גם יותר מזה. הם ידעו שאם לצלופחד היה בן, והבן הזה נפטר, ולבן הזה היה בת, אז הם גם לא היו אומרות כלום. כי גם הם ידעו לדרוש בתורה שהבת של הבן קודמת לבנות הישירות של הנפטר. אז זה דרשניות, ודבר שלישי הם היו צדקניות. כי כמו שנראה בדף הבא, באמת היה מותר להם להתחתן עם כל אחד מישראל, לאו דווקא מהשבט שלהם, ובכל זאת הם חיכו להתחתן עם מישהו ממשפחת מתי אביהם שיהיה הגון להם. ובהקשר הזה מביאה הגמרא ברייתא, חמש שורות לפני הסוף, תני רבי אליעזר בן יעקב אומר, שהם חיכו עד כדי כך שאפילו הקטנה שבהם התחתנה רק בגיל 40. אבל שואלת על זה הגמרא, איך יכול להיות שמתחתנו בגיל 40? הרי רב חיסטו אומר שמי שמתחתנת בגיל 40 היא כבר לא יולדת. אלא, כיוון שכבר אמרנו שהם צדקניות, אז גם עשו להם נס כמו יוכבד שהיא ילדה בגיל 130, והגענו לשורה האחרונה בעמוד ב'. נסכם מהר את מה שראינו, ראינו למה בני המרגלים ועדת קורח לא קיבלו בפני עצמם נחלה אלא רק בירושה מהסבא. ראינו שהספק של משה בפרשת בנות צלופחד לא היה האם הם מקבלות אלא האם הם מקבלות כבכור, כשבעצם הספק זה האם הדור של יציאת מצרים כבר נחשב מוחזק בארץ או לא, כשהמסקנה היא שכן. אחרי זה ראינו שתי דרשות על בנות צלופחד. הדבר ראשון, האם באמת יכול להיות שהם באו למשה ורק אז לאלעזר וכולי? אז רבי שי הופך את זה, ואבא חנן אומר שהם באו לכולם בבת אחת, כי חולקים כבוד לתלמיד גם כשהרב נמצא. ונושא אחרון, הם היו חכמניות, דרשניות וצדקניות. כל טוב.